אתם זוכרים שאני נלחמתי באולמרט, ומה יצא במקום? יצא נתניהו, שאולי הוא אפילו גרוע ממנו. אנחנו צריכים לשנות את השיטה שמצמיחה את האולמרטים ואת הנתניהוים, אחרת יעלה לנו אחד חריף לא פחות מהם.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
הדובר בפתיח שלנו ששמענו כרגע הוא כמובן פרופסור ירון זליכה. אי אפשר לטעות בנחרצות ובביטחון העצמי של החשב הכללי באוצר לשעבר. זליכה עזב את השירות הציבורי לפני יותר מ-15 שנה, ועכשיו הוא רוצה לחזור כפוליטיקאי. הוא הקים מפלגה חדשה הכלכלית, ומקווה שאם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא יוכל לדרוש ממרכיב הקואליציה הבאה להיות שר האוצר. הפוליטיקאי האחרון שהקים מפלגה כדי להיות שר אוצר ולהילחם ביוקר המחייה, היה משה כחלון. זה לא נגמר טוב במיוחד.
טוב, אז לא רק כחלון הוא מקור להשוואה, אפשר לספר את זה ככה, 4 אנשים יוצאים למסע כדי לכבוש את צמרת ההר. הם מעמיסים על גבם תיק גדול, מלא חובות והבטחות, ומתחילים לרוץ. לכולם יש יכולות כאלה ואחרות ולא מעט מגבלות. אחרי זמן קצר יחסית, בתחנת היציאה הראשונה, מזהים 3 מהם את האקלים האחור, מבינים שהתיק שעל גבם מכביד ופורשים. הרביעי מתעקש להמשיך לבדו בכל הכוח, מתעלם מרעשי הרקע. האם הוא יותר נחוש? האם יש לו יכולות של 3 אחרים אין? או אולי שמבנה האישיות שלו מכשיל אותו בראייה נכונה של המציאות.
ענת, כפי שנשמע בהמשך, יש לי לא מעט חילוקי דעות עם פרופסור זליכה, אבל דווקא הנחישות שלו להמשיך לרוץ למרות הסיכויים הנמוכים והרוח הנגדית, בעיקר מכיוון העיתונות ששייכת לאנשים שלא כולם רוצים לראות אותו במשרד האוצר, זה דווקא דבר מרשים. את רומזת שיש לזליכה אגו מאוד גדול, ברור. אבל זה מאפיין את רוב הפוליטיקאים, וכנראה שבלי זה אי אפשר לשרוד בזירה הזאת. אולי זליכה פשוט פחות מיומן בלהסתיר את זה מהכוכבים אחרים בפוליטיקה.
אבל לפני שזליכה ייכנס לאולפן, יש איזה עניין קטן, גיא. בוא. למרות שהוא עשה הרבה רעש כחשב הכללי באוצר, ועוד נדבר על זה ברעיון, זליכה לא היה כל כך מוכר לציבור הרחב עד לפני 5 שנים. אז הוא התפרסם בעקבות סדרת הטלוויזיה מגש הכסף, שכללה 3 פרקים. באחד הפרקים, באותה סדרה, הופיע גם אחד גיא רולניק. אז לפני שנתחיל גיא, בוא, צריך להוריד את זה מהשולחן. מה אתה רוצה לספר לנו על הקשר ביניכם?
טוב ששאל, צריך להוריד את זה מהשולחן, וצריך לדעת, היום זאת תהיה הפעם השלישית שאני פוגש את ירון זליכה ב-15 השנים האחרונות, כולל שנים שהייתי העורך הראשי של דה מרקר, וזה פעם ראשונה שאני מדבר איתו מזה עשור. לא היה שום קשר ביני לבין זליכה לפני, במהלך ואחרי צילומי הסדרה של דורון צברי ואמיר בן דוד מגש הכסף. הצטלמנו ביחד כמה דקות לקידום של הסדרה לפוסטר ואמרנו זה לזה שלום שלום.
אוקיי, אז הנה אתם נפגשים שוב, מיד מתחילים. שלום ירון.
שלום גיא, שלום ענת.
ברעיון שהענקת לא מזמן לחגי עמית, כתב הכנסת שלנו, פתחת במילים, אין לכם בושה דה מרקר, אני כל כך כועס עליכם. ואז המשכת להריף עלינו טונות של ביקורת וטענות, ואני תהיתי האם העובדה שאתה מסכים להתראיין בדה מרקר, למרות שאתה כועס עלינו, נובעת מהכרה ומהפנמה של תפקיד העיתונות במדינה דמוקרטית, או שאולי הסיבה היא קצת יותר ארצית, ופשוט אף עיתון אחר לא רוצה לראיין אותך.
ההערה שלי לגבי חגי הייתה מאוד נקודתית. הוא, בכותרת שהוא נתן, או שהעורך נתן, עלה איזשהו סימן שאלה לגבי מקורות המימון שלי. כאילו, זה לא ברור לכולם שהאחים אופר, תשובה והקירוב לא עמדו אצלי בתור. ואני חושב שזה היה די ברור, שכשאני אומר שמקורות המימון שלי זה אני עצמי ואנשים מן השורה, זה ברור. שזה לא טייקונים.
האם אתה מרגיש שבגלל המצע שלך, חלק מכלי התקשורת, בעצם לא רוצים לראות אותך על המפה במרוץ לכנסת?
לא רק שאני מרגיש, אני גם יודע, ואני אגיד לך את האמת, אני חושב שהם גם צודקים. בוא ניקח לדוגמה את נוני מוזס. אחד הדברים הראשונים שאני עומד לעשות כשר האוצר הבא, הוא להעביר חוק מיוחד, שדומה לחוק שקיים לנו במערכת הבנקאות, של fit and proper, שאדם שמורגש נגדו כתב אישום חמור בשחיתות, מניותיו בכלי תקשורת יילקחו ממנו בנאמנות. וכאשר הוא יורשע, אם הוא יורשע, אני מאחל לו שיוכיח את חפותו כמובן, אבל אם הוא יורשע, המניות האלה ימכרו למרבה במחיר, ואפילו אם המרבה במחיר יהיה שקל. כך שאדם שמחזיק בכלי תקשורת, ייזהר שבעתיים לפני שהוא חושב להיקלע לתסבוכת פלילים.
בקיצור, עם הדעות האלה אתה קצת תקוע איתנו, לטוב ולרע.
נכון.
אבל אני רוצה להתעכב שנייה על משהו שאמרת קודם, אדם שמואשם בשחיתות לא יכול להיות ראש ממשלה, אתה הסתדרת מאוד טוב עם בנימין נתניהו כשהוא היה שר אוצר, אתה לא רוצה להחליף אותו, או לפחות לא התנסחת ככה, והשאלה שלי, אם זה אתה, האם אתה תהיה מוכן להיות שר אוצר תחתיו?
התשובה היא חד משמעית לא, ומשני נימוקים. ראשית, הנימוק המקצועי-כלכלי. כדי להוביל התאוששות כלכלית, אי אפשר לעשות זאת כאשר בראש הממשלה עומד אדם שחשוד בשחיתות חמורה. אני מאחל לו שיצא זכאי בבית הדין ויוכיח את חפותו, אבל צריך להבין שניהול מדיניות כלכלית כרוך בניהול הציפיות של הצרכנים והמשקיעים. בלתי אפשרי להשפיע לחיוב על הציפיות של צרכנים ומשקיעים, כאשר אתה יודע שבעת ובעונה אחת ראש הממשלה חשוד בכך שהוא שיחד את אלוביץ' או קיבל שוחד מאלוביץ' ומאנשים אחרים. זה פשוט לא עובד ככה. מי יאמין לי שאני אלחם ביוקר המחיה כאשר ראש הממשלה חיבק את מונופול בזק בשליחותו של אלוביץ'? אף אחד. ולכן אני לא מתכוון להיכשל. זו הסיבה הראשונה. והסיבה השנייה, אני חושב שהאיש הזה בשנים האחרונות איבד בוחן מציאות ומהווה פיגוע חמור בדמוקרטיה הישראלית.
רגע, אני רוצה להמשיך בסוגיה הזאת של נתניהו וטיפה להקשות עליך. כשאתה מסתכל על הגלריה של האנשים האחרים שעשויים להיות ראשי ממשלה, שאינם נתניהו, נדמה לי שלמעשה, לפחות לגבי חצי מהמצע הכלכלי שלך, כל מה שקשור לתחרות ולשבירת מונופולים, נתניהו הבן הברית היחיד שלך.
אני חולק על דעתך, גיא. הוא היה בן הברית שלי ב-2003. אבל בעשור האחרון, מי כמוך יודע, שהוא חיבק את השיטה, אותה שיטה. וכאן זו נקודה חשובה שכדאי להדגיש. אתם זוכרים שאני נלחמתי באולמרט, ומה יצא במקום? יצא נתניהו, שאולי הוא אפילו גרוע ממנו. אנחנו צריכים לשנות את השיטה שמצמיחה את האולמרטים ואת הנתניהוים. אחרת יעלה לנו אחד חריף לא פחות מהם.
ואתה רואה את גדעון סער ויאיר לפיד נלחמים במונופולים ובתייקונים?
לא, ולכן אני עמדתי על כך שאם הם רוצים שיקבל את הצעתם ולרוץ מטעמם כשר האוצר הבא, אני חייב כוח פוליטי עצמאי שיגבה את המילים הגדולות שלהם. אני לא מוכן להיות רוני גמזו, שאותו אני מאוד מכבד ומעריך, הוא איש המקצוע מספר אחד אולי במערכת הבריאות, אבל הוא בא למערכת ללא כוח פוליטי והפך לבובה. עליי אפשר להגיד הרבה דברים, בובה אני לא.
אז אתה באמת מדבר אולי על להיות, אולי מחוזר, אם תעבור את אחוז החסימה, ויהיה לך מנדטים, ותוכל להכריע את הקו, אבל אתה כרגע לא עובר את אחוז החסימה. ובכל זאת, אתה החלטת להמשיך לרוץ, כל מי שהיה בעצם סביבך, פחות או יותר באותו מצב פרש. אתה מומחה לכלכלה, ואני רוצה שתסביר לי את ניהול הסיכונים שלך, כמה כסף תפסיד אם לא תצליח ולו לקבל מנדט אחד, וגם כמה תפסיד אם תהיה, אם אולי תהיה מעל מנדט, אבל מתחת לאחוז החסימה.
אני לא במצב שבו היו חולדאי ושלח. אני על הסף של אחוז החסימה בחלק מהסקרים, ובאחד הסקרים גם מעל אחוז החסימה.
זה היה קודם, אני חושבת שבאחרונים כבר לא.
לא, לא, ממש כך. דבר נוסף שאת צריכה לקחת בחשבון, שאת לא רואה בתוצאות של הסקרים, אלא רק כשאתה מנתח את הנתונים של הסקר, הוא שיש עוד 4 מנדטים נוספים, שרוצים להצביע לנו, רואים בנו את הבחירה המועדפת, אבל עדיין הם לא מצביעים לנו, כיוון שהם חוששים שלא נעבור. אם הם יפסיקו לחשוש, אנחנו נהיה ב8 מנדטים, ונשנה את הכלכלה הישראלית.
אני רוצה להוסיף עוד משתנה אחד לעניין הזה. אני בטוחה שיש לא מעט תומכים ברעיונות שלך, שצריך לפרק מונופולים, להילחם במועדון ההון שלטון עיתון, כל הדברים הידועים, והנה גם אני תומכת בהם. אבל זה לא מספיק. אתה יודע, הפוליטיקה היא לא רק רעיונות טובים וצודקים. היא גם לדעת להתנהל. ואתה, אולי כפי שהניסיון ההיסטורי איתך יכול להעיד, אפשר לומר פחות שחקן צוות או פחות פוליטיקאי. הנה דוגמה, הייתה החשב הכללי בתקופת נתניהו, תפקיד מאוד חשוב, אבל לידו יש תפקידים לא פחות חשובים, להובלת רפורמות משקיות, כמו אגף התקציבים, הממונה על ההגבלים העסקיים, וכו' וכו'. כמעט בכל הרעיונות איתך, או לפחות אלה שאני נחשפתי אליהם, אתה מציג את עצמך כמי שהוביל עם נתניהו את המדיניות הכלכלית באותן שנים, ואני רוצה לשאול אותך לפעמים, היית לבד, או אולי אתה לוקח קרדיט קצת מוגזם?
אני רוצה להזכיר לך שאני זה שהכין את התוכנית הכלכלית של נתניהו. אני לא חושב שנתניהו מכחיש זאת. והמדיניות הכלכלית לפני הייתה שונה ב-180 מעלות. וכן, המדיניות הכלכלית הובילה להצלחה. זה לא הצלחה שלי ב-100%, כיוון ששותף מרכזי לה היה שר האוצר. לא זו בלבד.
והצוות שעשה אותה בוודאי.
אותו צוות ששירת גם את סילבן שלום, והובילו את כלכלת ישראל לפשיטת רגל. אני מזכיר לכם שכשנתניהו ואני נכנסנו לאוצר, הקצב הגירעון היה 10% תוצר, החוב במספרים של אז, אחר כך הם קצת התעדכנו, היה קרוב ל-100% תוצר, והנפקות הממשלה בשוק ההון נכשלו. הנפקנו את השחר, הם הנפיקו את השחר ב-13% ריבית ולא הצליחו לגייס את הכסף. הם היו רחוקים חודש אחד מתשלום משכורות לעובדי מדינה. כך שאני שמעתי את האגדות האלה שהצוות של סילבן שהמשיך איתנו, הוא זה שתרם לשינוי.
לא, אני לא הייתי חד את זה, אני דיברתי על זה שפוליטיקאי צריך להיות שחקן צוות.
אולי רק עוד משפט אחד. וציינת גם, זה המשפט הנוסף, ציינת גם את הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום. את בוודאי תבדקי ברשימת התורמים שלי, ואת תפתעי לגלות שדרור תרם לי. כך שעם כל הכבוד, לבוא ולצייר תמונת מצב, כאילו רבתי עם כולם, היא שגויה. אני אכן רבתי עם אנשים שהיה צריך לריב איתם.
ירון, אני רוצה רגע בכל זאת להתעכב על זה, ודווקא לא על העניין הכלכלי. גם אם אני זורמת איתך שבאמת אתה עשית הרבה מאוד, בסופו של דבר הוזזת על ידי ברעון ממשרד האוצר, בגלל עניין אישיותי או בגלל התנהלות אישית. אני טועה?
אני נלחמתי באולמרט ואירזון על השחיתות שלהם. רוני ברון היה הכלי שבאמצעותו הם ניסו להדיח אותי. הם לא הצליחו, אני מזכיר לך, קיבלתי צו הגנה ממבקר
נכון,
המדינה.
בסופו של דבר עזבת אבל.
ביוזמתי. יכולתי להישאר להם עד היום. אבל אני סיימתי את תפקידי, סיימתי את יכולתי לתרום מתוך המערכת.
אז אתה אומר, זה לא היה עניין של התנהלות אישית, זה היה עניין של עקרונות.
אם מישהו חושב שהמלחמה שלי עם אולמרט הייתה מלחמה אישית, אז שיסתכל על המלחמה שלי כרגע ובשנים האחרונות כנגד נתניהו. אני נלחם במושחתים, לא באנשים.
אז אני רוצה לשאול אותך השאלה, עם כמה אנשים אתה מדבר היום בפוליטיקה? זאת אומרת, עם כמה מפלגות אתה מדבר, אם אתה מנהל איזשהו מסע ומתן?
היום לא, אבל עד שעות אחדות לפני מועד הגשת הרשימות, דיברתי עם כולם למעשה. כולם, בואו נשים סדר, לא עם ביבי, לא עם בנט, ולא עם החרדים.
לא כי הם לא פנו אליך, או לא כי אתה לא רצית?
אני לא רציתי.
אוקיי. וכאיש עבודה, אתה מגדיר את עצמך יותר כאיש צוות או כסוליסט?
אני מגדיר את עצמי כמנהל וכמנהל מצוין.
כאיש צוות או כסוליסט? אתה מקבל החלטות לבד, אתה מתייעץ, אתה קשוב, אתה יודע, זה שתי שיטות.
אני מקבל החלטות בצוות שאני עומד בראשו, ואני אנהל. אני לא מתכוון להתחלק באחריות על ניהול האוצר עם אחרים.
אם אנחנו כבר מדברים על משרד האוצר, אני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב על שר האוצר הנוכחי?
אני חושב שהוא בריון. האדם שהלא נכון, במקום הלא נכון, בעת הלא נכונה.
הוא מקבל את ההחלטות או שהוא עושה דברו של בנימין נתניהו?
הוא עושה דברו של בנימין נתניהו. ושר אוצר חשוב שיהיה לו ביכולת עצמאית להביע את דעתו ולנהל את המשק, ולשמש לפחות במידה נאותה, משקל מאזן לרצונות הפוליטיים של ראש הממשלה. זה שראש ממשלה תמיד ירצה להיכנע לקבוצות לחץ, זה אנחנו מכירים את זה, אנחנו לא ילדים. אבל שר אוצר, בטח במשבר כל כך חמור, ואנחנו על סף של אסון כלכלי, אנחנו שועטים ל3 מיליון עניים. אנשים לא מבינים את זה. 100,000 עסקים, אתם כבר דיווחתם על זה. נסגרו, מתו, הלכו לעולמם. 20% מהעסקים בישראל. ובזמן שאנחנו מדברים, עוד 20% נלחמים על חייהם. אנחנו לא נוכל להתאושש ללא שינוי יסודי במדיניות. אבל אני רוצה לומר לכם עוד דבר. יש נקודה אחת שהיא הכי מסוכנת בחיים של משק. כאשר מדיניות כלכלית שגויה לאורך מספר שנים, פוגשת משבר אקסוגני חיצוני, ואז היא מגיבה למשבר. אנחנו עדיין לא הגבנו למשבר. המשבר האקסוגני הופך אותך לחולה. אבל מה שהורג אותך, מה שהרג אותך ב-85, מה שהרג אותנו ב-2002, הייתה תגובת המדיניות למשבר. עכשיו, אנחנו עדיין לא ראינו את תגובת המדיניות, כי למזלנו, באמת למזלנו, הם לא העבירו תקציב. אם הם היו מעבירים תקציב שגוי, המשק היה מתמוטט.
היחס החוב תוצר שנכנסנו אליו למשבר היה סביב 60%, כלומר, אנחנו ממונפים פחות מה-OECD, שנכנסנו למשבר הקודם ב-2002, היחס החוב תוצר היה 100% והתחיל להתבדר לכיוון של 110%, אז אולי אתה קצת מדי אלרמיסט ומשבריסט, המצב לא כל כך חריף.
שים לב שהבעיה ב-2002-2003 הייתה שונה מהבעיה שקיימת היום. אתה צודק שבתיאור שלך את יחס החוב הממשלתי, אותי מטריד יחס החוב הפרטי. אנחנו נכנסנו למשבר הזה עם ממשלה מהעשירות במערב, ועם עם מאוד מאוד עני. מאוד מאוד עני. גם ברמת ההכנסה לנפש, גם ביחס החוב של העם, לא של הממשלה.
החוב הצרכני בישראל עדיין נמוך מהממוצע במערב.
אבל הוא עלה מאוד בשנים האחרונות.
הוא עלה מאוד, אבל הוא עדיין נמוך. אנחנו יותר נמוכים מרוב המדינות במערב.
למיטב זיכרוני, בעשור האחרון, הוא עלה בסדר גודל, כן, בדיוק, הוא עלה בסדר גודל ביחס לתוצר של 20%. זה כבר עלייה, אם אני זוכר נכון, מ-36 ל-42%, אני...
לא, אתה צודק, אתה צודק. החוב הפרטי, החוב הצרכני בישראל עלה משמעותי, אבל אנחנו עדיין נמוכים מהמערב. עכשיו, אני מתחבר לכל הדברים שאמרת, אבל בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על רוב מדינות ה-OECD, המדינות המערביות, גם שם אנחנו ראינו גידול משמעותי בחוב בשנה האחרונה, וגיינו גם גידול משמעותי בחוב הפרטי בעשורים האחרונים. ואתה בכל זאת מצייר את זה כאילו שאנחנו נמצאים במשבר די ייחודי.
בסופו של דבר, מי שמייצר את הצמיחה זה אנחנו. הצרכנים, העסקים הקטנים. בואו נדבר על האנשים. האנשים בישראל... עם ערב הקורונה, בהכנסה לנפש של 43 אלף דולר. האמריקאים ב-65, אבל אנחנו עם רמת מחירים יותר גבוהה מאמריקאים ב-25%. נעשה 43 חלקי 65 חלקי 1.25, אנחנו ב-52, משהו כזה, 52% מהתוצר לנפש בארצות הברית. זה שפל של הרבה מאוד שנים. אז להם יש... יש מנועי צמיחה שמתחילים עם 65 אלף דולר לנפש. אתה מתחיל עם 43 ששווים 33. אז מצבך הרבה יותר קשה. המנועים שלך תחת לחץ מאוד מאוד קשה. זו נקודה ראשונה.
פה אני חולק עליך, דווקא בהשוואה לארצות הברית.
אז נשווה אני... לגרמניה, זה לא משנה.
גרמניה זה באמת ליגה אחרת, אבל אתה דיברת על ארצות הברית, שהסתכלת על תוצר בגרמניה לנפש הוא יותר... נמוך. בסופו של דבר...
אבל המחירים יותר נמוכים.
נכון. המשפחה החציונית בארצות הברית אין לה ביטוח בריאות ואין לה חינוך בחינם, ומצבה הוא הרבה יותר רגוע מהמשפחה החציונית הישראלית.
אז קודם כל, מה שאמרת עכשיו לגבי בריאות וכן הלאה, כבר כלול ב-25%. הרי בדיור אנחנו 100%, ברכב אנחנו 100% יותר יקר. אז נכון שבבריאות אנחנו עדיין לא הצלחנו למוטט את כל מערכת הבריאות, אבל זה כבר כלול בתוך 25%, אתה לא יכול לספור את זה פעמיים. הדבר השני הוא במערכת החינוך. כמה שנים אמהות בישראל ימשיכו לשלוח ילדים ל-40 ילד בכיתה? כמה שנים? ושים לב שאנחנו בעצם מייצרים פה כבר לא מעט שנים, ילדים ברמת חינוך מאוד מאוד נמוכה, מורים מתוסכלים שלא מסוגלים להמשיך לאורך שנים ב-40 ילד לכיתה, הורים עצבניים שנאלצים להגדיל בצורה דרמטית את נתח התקציב שלהם שמופנה לחינוך, כיוון שאין פה משפחה של, ללא מאות של שקלים של מורים פרטיים.
אז בוא נעבור ברשותך עכשיו באמת למצע הכלכלי שפרסמת. אז קודם כל, אני מחלק את המצע הזה לשני חלקים. יש את החלק שעוסק במיקרו, בעיקר בנושא של מונופולים, קרטלים, חברות עם כוח שוק. בנושא הזה אני חושב שהמאזינים של הפודקאסט הזה וקוראים של דמרקר מסכימים איתך בטח ב-80-90% מהדברים, זה דברים שאנחנו כותבים עליהם 20 שנה. ומי שכבר עדיין שרד את ה-20 שנה הזה וממשיך לקרוא אותנו, כנראה כבר מסכים עם הדברים האלה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל עם המקומות שבהם אני יותר מוטרד, וזה הנושאים של המקרו-כלכלה. אז כמו שאמרתי, מחד אתה מהפוליטיקאים הבודדים שאני זוכר, שמוכן לקבוע סדר יום ציבורי וכלכלי, שמכיר בצורך הדחוף להתעמת עם חברות הענק ועם קבוצות האינטרסים. מאידך, יש לך במצע דברים שלדידי כמעט סותרים את כל הרעיון של סיוע למעמד הביניים. אני אתחיל לעבור עליהם אחד אחד. הדבר הכי משונה אצלך במצע הוא לדעתי תוכנית הדיור. אז אתה ואני מסכימים שמחירי הדיור בישראל הם מהגבוהים בעולם במונחי כוח קנייה, אבל הפתרון שלך הוא נורא משונה. זה להאיץ את הצמיחה במשק, מה שאמור להביא, ואתה קובע יעדים למשק של צמיחה בתוצר לנפש מאוד משמעותי, מה שאמור להביא להעלאת הריבית, ומשם לירידת הדיור. ואני רוצה לשאול אותך כמה דברים על זה. ראשית, מדוע להציג תוכנית להורדת מחירי הדיור, שאתה ואני מסכימים שהיא כל כך חשובה, שהיא מותנה בזה שנגיע לרמת צמיחה, מאוד קשה להשיג אותה. צמיחה שלא ראינו בעצם כבר הרבה מאוד שנים.
כמה שנים?
שנית.
כמה שנים, גיא?
צמיחה בנפש.
כמה שנים? אני אגיד לך, אני אזכיר לך. בשנים שלי באוצר.
שנית, מדוע להציג תוכנית שמותנית בעלייה חדה בריבית, בעידן בו בכל העולם יש ריביות ריאליות אפסיות, והשליטה של ישראל כמשק פתוח בריבית היא מוגבלת. ושלישית, מדוע לא להציע צעדים נוספים, כמו הגדלה משמעותית של ההיצע, כמו, לא יודע, המיסוי של 200 אלף דירות ריקות של משקיעים, כמו הגבלת רכישות של משקיעים זרים, ולהשאיר את הכל לתסריט הזה שלך, שגם המשק צומח נורא מהר, גם הריבית עולה הרבה מעבר למה שקורה בעולם.
יש עוד משהו אחד, רק אתה גם מתעלם מנתונים קיימים, שזה בין היתר היצע מאוד מוגבל של קרקע שמיועדת לבנייה באזורי הביקוש.
לא, לא, זה לא אני התעלמתי, זה גיא התעלם. שימו לב, ראשית, אפשר להתווכח איתי, וברור לך שצפיתי את הביקורת הזאת. ובכל זאת אמרתי את מה שאמרתי, כי זו האמת שלי. שנית, אני מבקש שתסתכל על 25 השנים האחרונות, לא על נתונים של שני רבעונים, אלא כמגמה. ואתה תגלה שהשנים היחידות ב-25 השנים האחרונות, שבהם מחירי הדיור אשכרה ירדו, היו החמש שנים שלי באוצר, מתחילת 2003 עד סוף 2007.
לא, אני חושב שהירידה התחילה ב-96 כבר.
מאמצע שנות ה-90 ועד 2003, התחילת 2003, עלו מחירי הדיור מ-70 משכורות, או 75, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, עד 96 משכורות. איך זה יכול להיות שברגע שנתניהו ואני נכנסנו לאוצר, פתאום התחילו מחירי הדיור לרדת, וכשאני עזבתי את האוצר, הם כבר ירדו ל-80 משכורות. זה קרה נס. ואיך זה יכול להיות שמיד חודשים אחדים אחרי שאני עוזב את האוצר, ומשתנה המדיניות הכלכלית, שוב מתחילים מחירי הדיור לעלות, ועד שהם היום 150 משכורות. איך יכול להיות? מה זה נס? זה לא נס. זה נובע ממדיניות הצמיחה. ברגע שאתה צומח, למשל, ב5%, המשמעות היא שהמשק מייצר הזדמנויות השקעה סולידיות ב5%. תעזוב רגע את הריבית. עם הריבית תכף נטפל. אבל הזדמנויות ההשקעה הסולידיות ב5% גורמות למשפרי דיור ולמשקיעים אחרים לצאת משוק הדיור. כל עוד המשק לא חוזר ל4% צמיחה ומעלה, אנחנו לא נוכל לעמוד בפני הביקוש של המשקיעים, לא משנה איזה מס תשים שם. אני לא מאמין בזה. ולכן כבר 12 שנים אני אומר שהצעדים האלה בתחום ההיצע ייכשלו. אני לא נגד לבנות עוד, בוודאי שצריך לבנות עוד, אבל זה יהיה כוסות רוח למת, אם אתה לא תייצר 4% צמיחה ומעלה. ב4% צמיחה למעלה, המשקיעים ייצאו מהשוק. זה מה שקרה אצלנו בשנים 2003 עד 2007. לא היו משקיעים בשוק. לא היו. כל השוק היה פנוי לזוגות צעירים. אם תשימו את כל יהבכם על ההיצע, אני מודיע לכם, אתם תגמרו עם 200 משכורות לדירה.
אוקיי. Okay. ירון, אתה מכיר את פרופסור...
שנייה, אולי נענה על הריבית?
על הריבית,
כן. כי אני לא עניתי לך על זה.
שוט.
שים לב, אף אחד לא מדבר על 5% ריבית. אבל זה ברור לך שמשק, ככל שהוא יותר עני, פוטנציאל הצמיחה שלו יותר גבוה. נכון שזה ברור? זה ברור גם שאם פוטנציאל הצמיחה יותר גבוה, גם פוטנציאל הסיכון יותר גבוה. הרי אין סיכוי גבוה בלי סיכון גבוה. אז מכאן מאליו מובן שהריבית במשק הישראלי במצב של שגרה אמורה להיות יותר גבוהה מהריבית בארצות הברית או במדינות המערביות, שהן הרבה יותר עשירות מאיתנו, פוטנציאל הצמיחה שלהם יותר מוגבל.
אבל עדיין בארצות הברית הפריון יותר גבוה, ולכן אולי יש לה פוטנציאל צמיחה לא מבוטל, למרות שהיא עשירה.
פוטנציאל הצמיחה שלהם הוא במקסימום 2% לנפש. אצלנו הוא 4% לנפש.
4% לנפש?
כן, וממשלה שלא
כלומר, משיגה. כלומר, אתה מדבר על צמיחה של 6%.
נכון.
אוקיי.
ושים לב שבשנים של נתניהו ושלי באוצר גם השגנו אותה.
אז בוא.
לפעמים 6%, לפעמים 5%, אבל זה מה שהשגנו. ושים לב
5-6% צמיחה לנפש היה מעט
לא
מאוד
לנפש,
שנים כאלה.
לא לנפש, ברוטו. אמרתי, 5-6% ברוטו, 3-4% לנפש, זה מה שהשגנו בתקופתנו באוצר, וזו הסיבה המרכזית שהצלחנו להוריד את מחירי הדיור, ובא בעת להעלות את השכר. אבל שים לב משהו מעניין, מה קרה לריבית בתקופתנו? עלתה מאוד, למה? כי הצמיחה עלתה. האמריקאים בחלק הראשון של כהונתנו היו עם ריבית מאוד נמוכה, 1% ריאלית. אנחנו היינו עם ריבית של 4% ריאלית. למה לא היו ארביטראז'ים? למה המשק לא התמוטט? להפך, הגענו לצמיחה מאוד מאוד חזקה. כל כך חזקה שאתה אומר שהיא בלתי אפשרית. ואני אומר לך שהיא אפשרית וגם נשיג אותה. ועם המדיניות שאתה התפת לה 20 שנה, אני פשוט הולך ליישם אותה. זה הכל. והוויכוח בינינו לכל היותר הוא על פיצ'אף קייקס פה ושם.
יראה, ארצות הברית שציינת את הפריון הגבוה שלה, גם סובלת מהרבה מאוד קרטלים ומונופולים. לפעמים זה נראה שאולי בקטעים מסוימים אפילו יותר מישראל. ובכל זאת אנחנו רואים שיש לה פריון יותר גבוה. כלומר, עם כל הכבוד לנושאים של המונופולים והקרטלים בשוק המקומי שיש לנו, הפריון מושפע מסל דברים יותר רחב מזה.
נגעת בלב הנקודה. אנשים מדברים על פריון העבודה כאילו זה הפריון של העובד. זה לא הפריון של העובד. זה פריון מקום העבודה.
פריון של הון גם
בסדר,
כן.
בסדר, אבל אם ההון הולך למונופולים, הולך לאוליגופול בנקאי, הולך לתשתיות שבמקום שיבנו אותם ב-BOT ו-PFI, חברות פרטיות ויעילות, okay. הולך לחברות ממשלתיות כושלות, אז מה אתה מצפה? אתה בעצם, אם נשתמש בסיסמה, אבל במטאפורה, סליחה, אבל היא מטאפורה מאוד מדויקת, מעמד הביניים והעצמאים והעסקים הקטנים מסתובבים במשק הזה, שכל מצורה וזב חותם, בא שם בהם ביס והולך. הטייקונים והחברות הגדולות עם הטבות המס שלהם, המונופולים עם המחסים שמגבילים יבוא, ועם העדפות תוצרת הארץ שלהם, החברות התשתית הממשלתיות לוקחות את הפרויקטים. אתה זוכר את הפרויקט של הרכבת הקלה שאני הוצאתי אותו ב-2003 מנטה, עשינו מכרז בינלאומי, זכתה קבוצה ב-7 מיליארד שקל. אחרי שהלכתי, הפקיעו את זה מהקבוצה הבינלאומית, החזירו את זה לנטה. ובכמה זה עולה כבר היום? 20 מיליארד והם עוד לא גמרו לבנות.
ירון, הזכרת את האוליגופול הבנקאי, ואם אני לא הייתי יודע שאתה חתום על המסמך הזה, ובך אני לא חושד שאתה לוביסט של בנקים, אז הייתי חושב שכתב את זה לוביסט של בנקים. למה? אתה מרבה לדבר על מונופולים וקרטלים ובצדק, והשניים הגדולים ביותר בישראל הם עדיין פועלים ולאומי כמעט בכל פרמטר שתבחר. ומאז שהבנקים פשטו רגל לפני 35 שנה, אנחנו מנסים לפרק אותם בהדרגה ולמנוע מהם לעצור את התחרות במשק, ויש להם כלים לעצור את התחרות במשק יותר מלכל מונופול אחר, והנה אתה מבקש להגביר את כוחם ולהכניס אותם לשוק הפנסיה. נראה לי שאתה עושה פה את הטעות הקלאסית ביותר שעשו בארצות הברית ב-30 שנים האחרונות, שכל פעם שרוצים להכניס תחרות במקום אחר, במקום לטפל במקום האחר, לוקחים מונופול ומכניסים אותו לחזרה לתוך השוק הזה.
אוקיי. קודם כל, בוא תזכיר למאזינים, או שאני אזכיר, שאת הוויכוח הזה בינינו, אנחנו מנהלים כבר 15 שנה. אני אזכיר לך ש... כבר בימי ועדת בחר, שאני הייתי חבר בה במשך שעה, והתפטרתי מוועדת בחר, זיכרונו לברכה, על הרקע הזה בדיוק, אני טענתי ב-2005 שאסור להוציא את הבנקים מהפנסיה. צריך להגביל את כוחם, צריך לייצר מכסה עד 5% משוק הפנסיה לבנק, עד 7% משוק הפנסיה לבנק, ותמכרו את כל מה שמעבר, אבל אל תצאו מהשוק, אחרת דמי הניהול יעלו. ויעלו בצורה דרמטית. על זה אני התפטרתי מוועדת בחר, על הוויכוח הזה.
נכון אז, להיום אתה רוצה להגדיל את הכוח של הבנקים?
אני כן, אני רוצה להגדיל את הכוח של הבנקים, להחזיר אותם במידה מתונה לשוק הפנסיה, במגבלת אחוזים, כפי שרציתי לעשות ב-2005. אני רוצה לתקן את ועדת בחר.
למה לא להכניס תחרות משוק הפנסיה באמצעות שחקנים אחרים? למה להכניס את שתי הממותות הכי גדולות במשק הישראלי לתוך שוק הפנסיה, שהוא כבר ריכוזי?
תשים לב מה קורה עכשיו בשוק הפנסיה. הפניקס...
5 חברות שולטות בשוק הפנסיה.
תודה.
יפה.
הפניקס והלמן אלדובי כבר התמזגו.
פסגות ואלצ'ולר שחר מתמזגים.
אגב, ברור לך שאם אני לא אהיה שר האוצר, אז המיזוג בין פסגות לאלטשולר שחם יאושר. זה ברור לך, נכון?
כן. אגב, אני לא יודע לגביך, אבל אני יודע שהמיזוג הזה הולך להיות מאושר. תחת מיכל הלפרין הוא כנראה יאושר.
אז אני מודיע לך...
ואני לא רואה את קאץ מתערב בזה.
אני מודיע לפסגות ולאלטשולר שחם, ואני מודיע גם לפניקס ולאלמן אלדובי, ואני מודיע באותה מידה, באמצעותכם, לבעלי בנק מזרחי ובנק איגוד, כשיהיה שר האוצר, אני הולך לפרק את המיזוגים האלה. אל תבנו עליהם. גם אם הם יאושרו, וגם אם תשלימו אותם, אתם תאלצו לפרק אותם על הפם ועל אפכם ועל חמתכם. אני אפרק את כל המיזוגים שאושרו בשנים האחרונות. אני לא אאפשר יותר מיזוגים בעולם הביטוח והפנסיה. זה לא יקרה. ואת המיזוגים שאושרו, אפרק. עכשיו, אני רוצה להכניס עוד מתחרים. עוד מתחרים. לצערי, הקנדידטים היחידים הם הבנקים. ולכן אני רוצה להחזיר אותם.
למה הם הקנדידטים היחידים?
כשיכנסו אחרים, נדבר על זה שוב. אבל בינתיים...
תראה, אלטשולר שחם, בוא נזכור, לא נולד מבנק. אלטשולר שחם הוא ילין לפידות, אחד ב-200 מיליארד, אחד בין 50 ל-100 מיליארד, צמחו צמיחה אורגנית לחלוטין. הם לא נולדו ממערכת הבנקאות הישראלית.
אלטשולר באמת עשה מהלך מדהים. ובאמת גדל בכוחות ידיו, זה סוג של
בניגוד
גוף גדול, כן. שצמח לא מהטבות מס ולא ממתנות.
אורגנית מביצועים.
יופי, אבל עכשיו הוא השתנה. כשהוא נהיה גדול, הוא כבר רוצה לצמוח לא מביצועים, הוא רוצה לצמוח נכון. מביסים. ואצלי זה לא יקרה.
או, אני מסכים איתך, אני לא בעד לתת לגדולים לצמוח, ולכן אני לא רוצה לראות את הבנקים שיש להם יכולת אינסופית.
גם לא את הבינלאומי?
בינלאומי יכול להיות שכן.
יופי, סבבה. גם לא את לאומי קארד, סליחה, את מקס ואת קל, ואגב, גם את קל אני הולך
כן,
להפריד מדיסקונט.
אלה הם בכלל יופי, לא מגיעים אפילו לרבע מהגודל דיסקונט, של המאזן והכוח
מה
של...
מה לגבי דיסקונט?
הם לא מגיעים לרבע...
מה לגבי דיסקונט?
אני מעדיף לראות את חברות כרטיסי אשראי ואת...
לא, אבל אם אתה מוריד את קל מדיסקונט, לא תיתן לדיסקונט להיכנס לשוק אחר חזרה?
לא, דיסקונט עדיין בנק ענק, פועלים עדיין בנק ענק. כן, הוא עדיין גוף עם מאזן די גדול.
תזכור, נפרק את איגוד ממזרחי, נוריד את קהל מדיסקונט, אז הם כבר לא כאלה ענקים. אז מה נשאר לנו ויכוח שהוא לגיטימי, ואני מוכן לחשוב על זה שוב.
די, בואו נדבר על מיסים.
פועלים ולאומי.
אוקיי, בואו נדבר על מיסים, ירון.
נדמה לי שהזכרנו.
בואו נדבר על מיסים, שזה נושא הרבה יותר טעון בחברה הישראלית. רוב האנשים לא רוצים לדבר עליו, בטח לא פוליטיקאים. אז יש כלכלנים לא מעטים בעולם שאינם מוטרדים מאי שוויון, והם תומכים בשיעורי מס נמוכים. אנחנו מכירים את החברים האלה בעיקר בארצות הברית. עכשיו, מקרב אלה שכן מוטרדים מאי שוויון, לא רק מסיבות של צדק, אלא גם מסיבות של יעילות, ואני חושב שאתה נמנה עליהם, כמעט כולם אומרים שיש להגדיל את המיסוי על העשירים. אתה מציע להוריד את המיסוי על העשירים, ואתה עדיין רוצה לשכנע אותנו שתצליח להוריד את האי שוויון.
ראשית, נדמה לי ששנינו מסכימים שמקור האי שוויון הכי גדול זה האינפלציה בנכסים. ובזה אני רוצה לטפל דרך הצמיחה והריבית.
נכון שהאינפלציה בנכסים, שמאוד הוחרפה אגב בשנים האחרונות ובוודאי בשנה האחרונה, נובעת מהריבית הנמוכה, ולא רק הריבית הנמוכה, אלא הזרמות הכספים המטורפות של הפד. אבל בסופו של דבר, אם היית מעלה את המס על רווחי הון, היית מטפל בחלק מאי שוויון שנוצר כתוצאה מאינפלציית הנכסים.
כשנחזור לצמיחה ולריבית, כל ההתנפחות הלא רציונלית הזאת בנכסים תיעלם. וזה מקור חשוב מאוד לאי שוויון, בין אם אני חושב שהוא המקור המרכזי, ובין אם אתה חושב שהוא מקור פחות מרכזי, עדיין שנינו חושבים שזה מקור שצריך לטפל בו. הדבר השני הוא לגבי המיסוי. בוא נבחין רגע, מי זה העשירים? אני אין לי שום דבר נגד אנשים עשירים. דיברנו לפני רגע על אלטשולר. הוא התעשר מאוד, אבל ממעשה ידיו, מיצירתיות, מצמיחה אורגנית, נכון? מתי מתחיל להיות לי בעיה איתו? כשהוא רוצה לנצל את הכוח שלו ואת הכסף שהוא רכש כדי לבלוע מתחרה. זה נהיה לי בעיה איתו.
או כדי להשפיע על המערכת הפוליטית.
ברור, ברור.
ואנחנו יודעים שבדרך כלל למי שיש לו
גודל... מה אתה אומר, אני לא רוצה להניש את העשירים על זה שהם הצליחו?
שנייה, בדיוק. נכון, אין לי שום בעיה עם אנשים עשירים.
לא, אבל אם אתה מדבר על איזושהי מדינה שיש בה ערבות הדדית, אתה לא יכול להשתמש בטיעון הזה, כי כן, מי שיש לו יותר כסף יכול לתרום יותר למי שיש לו פחות.
אני לא אמרתי שלא.
אבל כשאתה לא רוצה למסות עשירים, זה בדיוק מה שאתה אומר, ירון.
אני עוד לא אמרתי את זה. אתם החלטתם שאני אמרתי.
לא, זה מהמצע שלך, ראיתי שאתה רוצה להוריד את המס השולי. לא אמרתי, לא ראיתי שאתה כותב להוריד את המס השולי, אבל לא על בעלי הכנסות גבוהות.
אוקיי. עכשיו אתה מדייק.
כן. אבל לא ראיתי שאתה מחריג את בעלי ההכנסות הגבוהות מההורדת מס.
אני רק מתייחס כרגע לביטוי שלך עשירים.
לא, אני אסביר לך למה. אתה אומר, צריך להעלות את המיסוי על חברות הענק. ואני אומר, על הכיפק, תכף נדבר על זה בנפרד, אם אפשר לה, כמה אפשר להעלות את המס על אינטל, איפה שיווי המשקל הנכון, נדבר על זה, ולכאורה אנחנו איתך. אבל תשמע, רוב העשירים במדינת ישראל, הם לא בעלי המניות באינטל ובטבע, אוקיי? רוב העשירים במדינת ישראל, הם אלה שמרוויחים מסכורות של 5 מיליון, 10 מיליון, 20 מיליון, 30 מיליון, שיש להם נכסים, ועל אלה אתה מוציא להוריד את המיסוי.
אוקיי. אני רוצה שתבין משהו אחד מאוד בסיסי. אני אדם שמאמין בלעשות כסף מעבודה. ומי שמרוויח מסחר עבודה, אני לא רוצה למסות אותו בצורה מאוד גבוהה. אני לא חושב שצריך. אני רואה לנגד עיניי את יעדי המיסוי הבאים. מס שולי, כולל ביטוח לאומי ומס בריאות של 40%, זה מספיק. זה נאות בעיניי. אנשים שמרוויחים עבודה, לא אכפת לי כמה שהם ירוויחו, שירוויחו כמה שהם רוצים. כמובן, כל עוד זה לא גופים ציבוריים וכן הלאה. אבל מסחר העבודה שלהם שירוויחו מה שהם רוצים. אני לא צרה בהם. אני רוצה 40% מס הכנסה שולי, כולל ביטוח לאומי. אני רוצה מס חברות, פלוס המס על הדיבידנד, משוקלל, 40%, ואני רוצה מע"מ של 12%. ולשם אני חותר. עכשיו, אני מאמין שהצעדים האלה שאנחנו מדברים עליהם, כולל הצעדים בצד הסוציאלי, יצמצמו מאוד את אי השוויון. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם אתה חושב...
מה עם מס רווחי הון?
רגע, ברשותך. מס רווחי הון הוא כרגע 25%. כן. אני לא חושב שצריך להעלות אותו. ממש לא.
אוקיי, אז בעצם נעות. בזה, מה רגע, שאמרת שמי שיש לו מיליון עליון, אתה לא רוצה להעלות את המיסוי.
אני לא רוצה להעלות את המס על עבודה. גם אם זה יהיה אלפיון עליון.
לא, מיליון עליון ואלפיון עליון זה הרבה מרווחי הון.
אני לא הולך להעלות מיסים, תקשיב טוב.
אוקיי.
אני הולך לבטל הטבות מיסים, אני הולך להוריד מיסים. מקורות ההון הגדולים הם לא במס, הם בריבית. ממילא וממילא, מי שיש לו מאות מיליונים לא משלם פה מיסים, תאמין לי. הם יודעים לאן לצאת.
מה נעשה איתם?
הם לא מעניינים אותי, מי שמעניין אותי זה אתה. מי שמעניין אותי זה הצרכנים, העסקים הקטנים, הם מנוע הייצור הגדול.
אבל המיליון והאלפיון שיש לו תכנוני מס, אתה לא רוצה לטפל בהם?
לא אמרתי את זה. אמרתי שוב, מי שמקבל שכר עבודה, ממילא וממילא משלם פה, וגם 40% מס, זה אחלה. אם אתה צומח מהר...
אבל מה תעשה עם כל הלקוחות של ידידנו המשותף, פיני רובין, שעושים את...
הוא לא ידידנו המשותף, אבל...
זה הייתה בדיחה, כמובן. אתה מרבה לדבר בצדק על הפטור ממס לחברות הגדולות, וגם המרקר תמך בזה, אבל הסיפור שאתה מציג לדעתי, אולי בגלל שזה פוליטיקה, הוא קצת פשטני. אנחנו יודעים שיש תחרות לתחתית, race to the bottom, של הורדת שיעורי המיסוי לחברות הרב-לאומיות בכל העולם, שישראל גם משתתפת במרוץ הזה. התוצאה היא כמובן הרסנית, שהחברות הרב-לאומיות, המלטי-ניישנל, הגוגלים והאמזונים והאינטלים, כמעט לא משלמות מיסים. אבל בלי תאום בינלאומי, קשה להתמודד עם התופעה הזאת. אז ברור שאפשר, לשיטתי, להעלות את המיסוי על אותן חברות. אבל תסכים איתי שיש שיעור מסוים, בו אנחנו פשוט נאבד את החברות האלה לטובת אותו מרוץ בינלאומי של ריצה לתחתית.
אוקיי. ראשית, אני חושב שאתה כורך ביחד שני מרוצים שונים. מרוץ אחד זה המולטינשיונלס של פייסבוק וגוגלים שנמצאים ברשתות. אין להם פה מרכזי ייצור גדולים כמו אינטל.
לא, אבל באמצעות טרנספר פרייסס, מחירי העברה, הם גורמים לכך שהם לא משלמים מס בשום מקום בעצם. גוגל ופייסבוק יש להם הכנסות של מיליארדים בישראל, והם לא משלמים על זה בכלל מס.
אני לא חולק על דעתך, אני רק אמרתי שאתה, בשאלה שלך קורך שתי שאלות שונות. אני רוצה להשיב לכל שאלה בנפרד. לגבי הפייסבוקים והגוגלים והאמזונים, אתה בהחלט צודק. אנחנו לצערנו נמצאים במרוץ יחד עם העולם, אנחנו לא נוכל לטפל בו לבד. אנחנו נצטרך לעשות follow me, מה שהאמריקאים והאיחוד האירופי יצליחו לעשות, אנחנו נעשה את אותו דבר. אני התייחסתי בתוכנית לחברות הבינלאומיות שמקימות פה מפעלי ייצור גדולים, מקבלות הטבות מס, ומשבשות לנו את כל שאר החליפין. אני הולך לבטל את כל הטבות המס האלה, ואני חולק על דעתך, במרוץ הזה של הטבות המס, המערב לא משתתף. רובו ככולו לא משתתף במרוץ הזה.
אירלנד לא משתתפת בזה?
אירלנד, נשים אותה כחריג, היא דווקא...
כל המדינה בנויה על זה שם.
אירלנדי היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וגם לאירלנד המצב טיפה שונה, ונדבר על זה. אבל חוץ מאירלנד אין אף מדינה, וראינו את זה במגש הכסף ששנינו הכנו את זה. מה ראינו? מי נותן? הונגריה. זה לא מדינה מערבית מפותחת. המדינות המפותחות לא נותנות, כי זה משבש להם את שער החליפין, מייצר, מסבסד פה ייצוא, לא יעיל, כי הוא לא חי בלי הסבסוד הזה, מוריד את שער החליפין והורג יצואניות קטנות ובינוניות שלא מקבלות את הסבסוד, אבל הן נתקעות עכשיו עם שער חליפין נמוך משער חליפין של שיווי משקל. ולכן, כאשר אתה רואה את ה-4,000 מקומות עבודה באינטל, אתה לא רואה את ה-40,000 מקומות עבודה שאיבדנו בגלל הסבסוד המעוות הזה. אז כן, אני הולך לבטל את זה, ואינטל מצידי שילכו להונגריה.
לפני שאני צוללת איתך לעוד כמה סעיפים במצע, שהוא מאוד מפורט ומאוד ענייני, אבל הוא קצת שוודי. קראתי אותו ואמרתי, וואי, הלוואי שנחיה בכזאת מדינה, רק לא נראה לי שזה יקרה. אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שאתה...
שדורת להגיד שזה מצע עיראקי, של רואה חשבון עיראקי. אני שוודי, בסדר.
אני גם עיראקית, אז בוא. אי אפשר לאיים עליי וזה.
אל תנסה את הקלף הזה עם הנאצ. זה אתה יכול לזרוק עליי, לא על
הנאצ. חלק גדול ממה שיש שם, שזה דברים באמת מקסימים ויפים, יעלו המון כסף, אנחנו תכף נרד אליהם. ואתה אומר שאתה לא רוצה לעלות מיסים, אז אני רוצה לשאול אותך מאיפה יבוא הכסף.
מה למשל? אולי תהי ספציפית.
למשל, להוריד את כיתות הלימוד ל-18. רגע, זה אומר לבנות עוד כיתות לימוד, כי אין. דרך אגב, זה המון המון תשתיות, זה עולה כסף. זה להכשיר יותר מורים, כי לא כל המורים היום מסוגלים לחנך כיתות. אלה דברים שעולים כסף. זה לשנות את כל מערכת הלימוד היום. היום היא מבוססת על מספר השעות שיש בהם. מה שאתה מציע זה לשנות אותה ולצמצם אותה. זה אומר לשנות את הכל מהיסוד, את ספרי הלימוד, את הכל. זה דברים שעולים המון כסף. מאיפה תביא אותו?
הרפורמה הזאת מאוזנת כמעט במלואה, והפער הוא יחסית קטן ובר מימון. היום ממוצע התלמידים לכיתה הוא 28 ילדים בכיתה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה את אותן כיתות של 35-40 ילד להוריד ל-18, וכמובן את הכיתות של 28 גם ל-18. מה שאני אומר זה שזה אומר למצוא פתרון ל-35% משעות הלימוד במערכת. בסדר? מ-28 ל-18, משהו כזה. עכשיו, מאיפה נביא את ה-35%? 15% הורדת מספר השעות בכל המערכת. אנחנו לומדים כ-2,200 שעות ב-12 שנות לימוד, יותר מתלמיד באירופה. אבל אנחנו לומדים אותם ב-35 ילד בכיתה. כאשר אתה תלמד 18 ילד בכיתה, לא צריך 2,200 שעות יותר מאירופה. דבר השני, יש כ-10% מתקציב החינוך, הוא פיקוח ומתה. איזה פיקוח ומתה אתה צריך אם הביצועים שלך כל כך נמוכים? אני הולך לחזק
את סמכויות... אתה תקצץ בפיקוח ובמתה?
חד משמעית, וישלח אותם כולם ללמד. כולם ללמד.
כן, הם ירצו ללמד אלה שבפיקוח ובמתה? הבנתי. וההסתדרות תהיה איתך בעניין הזה?
אני משוכנע שכן.
וואה, כן. איך זה יקרה הנס הזה?
אני מזכיר לך, שאני... בחמש שנים נתתי ייעוץ כלכלי להסתדרות המורים. מי כמוני יודע שהמורים הם לא הסובלים הראשונים, הם הסובלים השניים אחרי ההורים, מ-40 ילד בכיתה. אתה מביא מורה צעיר ושולח אותו בשכר נמוך, אגב, שכר התחלתי נמוך, יש בעת שכר למורה.
הסתדרות המורים, תקן אותי, אם תוהה, משרתת את המורים הוותיקים ובעלי השכר הגבוה, ולא את כלל המורים עם השכר הנמוך.
באחריות מלאה שהסתדרות המורים תשתף איתי פעולה ברפורמה הזאת. בכל מקרה, 10% יבוא משם. ועוד 10% זה כבר כסף יחסית קטן. את זה אנחנו נוכל לעמוד. עכשיו, לגבי התשתיות. אני הולך למה שעשינו ב-2003 נתניהו ואני, זה מהפכה של תשתיות דרך BOT ו-PFI. אני הולך לעשות אותו דבר בכיתות. אני יכול לעשות מכרזים בינלאומיים.
ומי ינהל אותם? מיזם פרטי?
בוודאי. הוא ינהל את הבנייה, את המימון, את התחזוקה לאורך 20 שנה, וככה נוודא שהוא בונה לנו כיתות מעולות.
וממה הוא יקבל את הכסף שלו?
עם הטכנולוגיות שנדרשות בבתי הספר, ובעוד 20 שנה, כמו את כביש 6, יחזיר לנו את בית הספר החדש.
רגע, שנייה, ממה יזם פרטי?
בתשלומים שנתיים.
של מי? המדינה תיתן לו?
אנחנו נקבל עכשיו את התועלת בחינוך ונשלם לאורך 20 שנה.
אתה מדבר על רמות העוני בישראל, ואני רוצה לשאול איך אתה פותר את בעיית העוני, בהינתן זה שיש נתח די גדול באוכלוסייה שאין לו, והוא לא רוכש גם כלים כדי להתמודד עם שוק העבודה המודרני. זאת זאת אומרת, הוא לא יהיה מסוגל להיות חלק ממנו, הוא לא יוכל לתרום לצמיחה, כמו שאתה כך רוצה.
אני מניח שאת מתכוונת למגזר החרדי.
אני מדברת כמובן על המגזר החרדי.
אז בוא נדבר על המגזר החרדי. בוא נחלק את הדיון לבנים ולבנות. בקרב הבנות, חלקן לומדות. חלקן לומדות וגם עובדות כתוצאה מכך. אני מתכוון לומדות לימודי ליבה.
כן.
אבל יש קושי בזרמים היותר אורתודוקסיים של בנות שרוצות ללמוד לימודים גבוהים, והן מוגבלות לסמינרים, בסדר? נכון. הן לומדות רק בסמינרים. עכשיו, זה סמינרים ברמה מאוד גבוהה, אבל הן לא מסוגלים ללמד רפואה, הן לא מסוגלים ללמד הנדסת תוכנה. נכון? זה כבר אי אפשר. זה אתה צריך ללכת לטכניון. מהצד השני, המל"ג לא מאפשר לטכניון ללמד אל מחוץ לקמפוס שלו. אני הולך לבטל את זה, וזה גם בתוכנית שלי. אני הולך להוציא את הטכניון ולהביא אותו אל הסמינרים, שילמדו את התוכניות שלהם. לא תוכניות של מישהו אחר. הטכניון, באר שבע, תל אביב, במקצועות המבוקשים, לא בכל מקצוע, אבל במקצועות המבוקשים שחסר לנו.
אוקיי, ומה לגבי הגברים?
רק שנייה. וזה ישחרר לנו אלפים על אלפים של בנות מאוד מוכשרות, שרוצות ללמוד, אבל לא יכולות לצאת מהסמינר, ומצד שני, הטכניון לא יכול לבוא אליהם. אני כמובן הולך לסבסד את זה. וזה, אני חושב, אני לא רואה בזה הוצאה, אני רואה בזה השקעה שתיתן תשואה אדירה. לגבי בנים, הדבר הזה הרבה יותר מסובך. מה שאנחנו יכולים לעשות זה שלושה דברים. ראשית, אני חושב שצריך לקצר את השירות הצבאי לשנתיים, אפילו לא שעה יותר, ושהצבא יסתדר. גם שנתיים זה שנתיים יותר מדי, אבל זה מה יש. אנחנו בכל זאת חיים במדינה מאותגרת. אבל אני רוצה לקצר לשנתיים. אני רוצה לשחרר את החרדים מחובת הגיוס. לשחרר אותם ולחייב אותם לשירות קהילתי בקהילות שלהם, שילכו לשרת בבתי החולים, במרפאות בריאות הנפש, במערכת החינוך שלהם, בקהילות שלהם.
איך זה יסייע להשתלבות שלהם בשוק העבודה?
כיוון שזה ישחרר אותם קודם כל בגיל 18 או 20, ולא בגיל 24, שזה כבר מאוחר מדי ללמוד. והדבר הנוסף זה ש... כדי לתת מענה ללימודי הליבה, אני רוצה לפתוח בתי ספר ערב. שילמדו במשך היום, מי שרוצה כמובן, ילמדו במשך היום את מה שהם רוצים ללמוד, אבל אחרי צהריים ישלימו אנגלית, ישלימו קצת מתמטיקה, וכך יוכלו להשתלב. אני לא אומר שזה פתרון אופטימלי,
ממש לא. לא, אתה יודע, יש התנגדות מטורפת ללימודי ליבה, זה שתפתח להם בערב זה לא ישנה את ההתנגדות ואת הלחץ החברתי שיש על כל חרדי שרוצה לצאת ללמוד.
ענת, את לא תצליחי להכריח אף אחד ללמוד אם הוא לא רוצה. אף אחד. אני לא הולך לעשות זה בכפייה. אני יכול לעשות את
לא,
זה.
לא, אתה רק יכול להכניס את זה כחובה לתוך מערכת החינוך החרדית, ואז ולא כאיזושהי זכות בערב, שרוב הסיכויים שהם לא יקחו אותה.
אני נראה לך יאיר לפיד. לפיד הבטיח הבטחות גדולות שהוא יכפה ויחוף, ולא הביא לשום דבר. אני לא מאמין בגישה הזאת.
לפיד יהיה הבוס שלך, אם תצליחו.
נחיה ונראה מי יבחר כמפלגה הגדולה.
זה האופציה היחידה שלו.
או הוא גדעון סער, ירים נתניהו, אמרת שלא.
עכשיו, ברור שהם
נתניהו. אז אתה מעדיף את גדעון סער לפיד, הבנו, אוקיי.
אני לא אמרתי את זה, אבל שימי לב, אני מאמין שאת הכוחנות צריך לשמור לחזקים באמת. למפלגות החרדיות מצד אחד, ולמונופולים מהצד השני. אבל המגזר החרדי לא אויב שלי, ממש לא. אני הולך להשקיע בו סכומי עתק.
להפך, ירון, אם אתה תגיד לו שהוא חייב, אז אתה מוריד לחץ חברתי מטורף על הילדים האלה ומאפשר להם ללמוד. אתה לא נגדם, אתה באדם. אבל לא חשוב, בוא נעבור לשאלה הבאה. בשנים האחרונות אתה מייעץ לוועדי עובדים, אמרת מקודם שייעצת לארגון המורים.
לא לארגון המורים, הסתדרות המורים.
הסתדרות המורים. ועדי עובדים כלי חשוב להגנה על העובדים, אבל אתה יודע, צריך שם, לפחות בחלק מהמקרים, שינוי מאוד עמוק. אנחנו זוכרים מה היה בנמל אשדוד, בחברת חשמל.
לא לקוח שלי.
בסדר, אולי הם לא הציעו. רשות שדות התעופה.
את בטוחה?
אני לא יודעת.
אז הנה, כבר אני אומר לך, הציעו וקיבלו סירוב. ולא חלילה שאני פוסל אותם. אני פשוט לא מוצא לנכון לייעץ למישהו מספיק חזק לבד.
דין אחד כדין כולם. אנחנו כשמדברים על ועדי עובדים, יש שם שינוי מאוד עמוק, בטח במונופולים, שצריך לעשות אותו.
נכון, בוא נדבר עליו.
מה אתה, רגע, אני רוצה לשאול את השאלה. תענה לשאלה שאני שואל.
טוב.
מה אתה תעשה, שאתה יכול לעשות, שאף שר אוצר לא עשה לפניך?
אתם מדברים על קומץ של ועדי שלטר, וזה קומץ. והקומץ הזה, אני לא, מכירותו אותי, אני לא חושב שהוא יעיז להכריז על שביתות לא חוקיות. לא חושב שהוא יעיז.
כי תעשה מה?
כי אני אעשה מה שצריך.
מה?
מה שאני עושה לתשובה ולאופר,
מחר,
אני אעשה
מחר
לבד
ועד
הרכבת.
רשות שדות התעופה אומר, אני משבית הטיסות. יש לי את הכוח לעשות את זה. מה אתה עושה?
קודם כל, יש בית משפט. אם בית משפט יאשר את השביתה, אין בכוחי לעשות כלום. אבל אם בית משפט לא יאשר את השביתה ותהיה שביתה בפועל, אז אני אנקוט באותה כוחנות שאני אנקוט נגד מונופול הגז. לא פחות. בעיניי, מונופול הוא מונופול, בין אם קוראים לו רשות שדות התעופה ובין אם קוראים לו תשובה וגז. אני לאורך השנים מתחתי ביקורת קשה, ביותי יועץ של ועדי עובדים, לא אלה אמנם. מתחתי ביקורת קשה על ועד הרכבת ועל ועד נמל אשדוד. קיניתי בכינויים מאוד לא פרלמנטריים את אלון חסן מוועד נמל אשדוד, כינויים לא, שהם לא נופלים מהכינויים שקיניתי את תשובה ואת האחים.
תגיד, ירון, למה לדעתך, אולי זה מקרי, אני לא יודע, אופר רייני, הג'וב הראשון שלו בסקטור הפרטי, אחרי שהוא עזב את ההסתדרות, היה אצל תשובה?
שאלה טובה.
והתשובה הטובה שלך, אתה בדרך כלל יש לך תשובה לכל דבר.
התשובה היא שאני הולך לטפל במונופול של תשובה כבר ביומי הראשון.
לא, אבל זה אתה מתחמק. אני רוצה להגיד לך.
מה השאלה? אני לא הבנתי מה השאלה.
אני רוצה להסביר, אז אני אסביר לך. האם ייתכן שאחת הסיבות שלא שמענו אף פעם את ההסתדרות בכל המאבקים שנועלו פה במשך 20 שנה בטייקונים הייתה שבעצם אמרו, אנחנו לא ניגע בכם, אתם לא תיגעו בנו?
יש מצב שזה נכון. אין לי הוכחות לזה. אני לא יודע להגיד לך בוודאות. אני יודע להגיד לך בוודאות שאצל אבי ניסנקורן זה לא נכון. אבל אני לא יודע, וזה גם לא אכפת לי. אני יודע דבר אחד, אני אטפל בכל המונופולים, בין אם קוראים להם ועד נמל אשדוד או ועד הרכבת, ותשובה, אני אטפל בהם באותה צורה.
פרופסור ירון זליחה, תודה רבה שבאת לאולפננו, היה מרתק, לא על הכל אנחנו מסכימים, אבל בוא נשאר בדברים החשובים שאנחנו כן מסכימים עליהם. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה ירון. טוב גיא, זה היה קשוח, אבל מאוד מעניין, ויש לי רק דבר אחד לומר בעניין הזה, שאם ירון יצליח להתברג במשרד האוצר, ואם הוא ישיג אפילו 5% מהתוכניות הגדולות שהוא הציג במצע מאוד מפורט שלו ומאוד מנומק, אז אני בעדו.
כן, ענת, בניגוד לרוב המכריע של האנשים שרצו על טיקט כלכלי או קרוב לזה, ירון זליחה עשה שיעורי בית רציניים ברוב התחומים. בכל הקשור לרצון שלו לטפל במוקדי הכוח הכלכליים, שחונקים תחרות וקונים את השלטון, אני חושב שהוא מציג תוכנית טובה עם פוטנציאל גדול. החלשת מוקדי הכוח האלה לדעתי נחוצה לא רק בגלל יוקר המחייה, אלא בעיקר משום שריכוז כוח כלכלי בידי מעדים, מעטים וסכנה ברורה ומיידית לדמוקרטיה. הרעיונות של זליחה בתחום החינוך, הבריאות והרווחה הם ברובם בכיוונים טובים, אבל הם דורשים קואליציות מאוד רחבות ושינוי דרמטי בתרבות השלטונית ובתרבות בסקטור הציבורי ובשירות הציבורי בכלל. אני לא רואה כרגע אצל זליחה את תיאוריית השינוי, איך יוצאים משיווי המשקל הנוכחי. למעט קרים וייל שעבד בחשב הכללי וממוקם אצל זליחה במקום השמיני ברשימה, זליחה לא הצליח לרתום דמויות משמעותיות בתחום הזה למפלגה שלו. הבחירה שלו בפרופסור יורם יובל כמספר 2 או 3 היא קצת משונה. יובל הוא רופא ופסיכיאטר רציני וכוכב טלוויזיה, אבל עם אפס ניסיון ורקורד בתחומים שזליחה רוצה להתנפל עליהם, זה סיגנל לקושי מסוים של זליחה לבנות צוות. הנקודה הכי פחות משכנעת בסיפור של זליחה לדעתי, היא הרעיון ששבירת מונופולים והתייעלות בסקטור הציבורי יביאו את השינוי הדרמטי שהוא מבטיח לישראל לבדם. כולנו כמובן בעד הורדת מיסים, אף אחד לא אוהב לשלם מיסים. אבל התיאוריה שאם נוריד מיסים גם למיון ולאלפיון העליון זה יחלחל למטה ויעיץ את המשק, זו תיאוריה שהייתה פופולרית לפני 10 ו-20 או 30 שנה. היום יש לנו את המעבדה האמריקאית הגדולה, ואנחנו יודעים שהתרגיל הזה נכשל. במרקר, כמו שזליחה אמר, אנחנו כותבים על הצורך לטפל בריכוזיות, בטייקונים, בריכוזי הכוח כבר שנים, אבל אף אחד כאן לא חושב שזה מספיק. אם רוצים להרים את איכות החיים, חייבים רשתות הגנה חברתיות ומערכת רווחה, וזה אומר ממשלה איכותית, וזה גם אומר הגדלת ההוצאה האזרחית, דבר שזליחה מתעלם ממנו בנוחות. אבל אני אסיים בנימה אופטימית, זליחה משנה בהדרגה את עמדותיו ב-15 השנים האחרונות, והיום הוא נמצא במקום שונה ממה שהיה כאשר עבד עם נתניהו. כרגע זליחה מתחת לאחוז החסימה, והסיכוי שלו להיות שר אוצר אינו גבוה, אבל אני מקווה שסדר היום שהוא הציע כאן בשעה האחרונה יחלחל למערכת הפוליטית, לעיתונות, לשיח הציבורי יותר ויותר. אנחנו במרקר מחויבים כידוע לעניינים האלה. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לאמיר פקטור, לדן ברומר, ליונתן מניאביץ'. תודה רבה להכנת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.